רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, כל האמת וכל האמת, אז גם באת לי בצורה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
איזה יופי, חזרנו ושוב אנחנו, הכל השפוי, שפוי, הכל יחסי בחיים. מה העניינים, אורן?
סביר, סביר.
סביר טוב או סביר לא טוב?
סביר, תראה, תשמע, בינתיים אנחנו... אני שמעתי בדרך לפה רעיון עם אשתו של הנגד שנמצא עכשיו בכלא, ויצאתי מהרעיון הזה, הוא סיים את הרעיון בתחושה, תשמע, זה סוג של שבוי בתוך המדינה שלך.
מה זה אומר?
יושב בן אדם בכלא כבר כמה זמן? כבר מעל, זה כבר קרוב לחודשיים, נכון? הסיפור הזה התפוצץ.
משהו כזה, כן.
תשים לב שעדיין לא אומרים את שמו. עכשיו, את אשתו מראיינים כל הזמן. זאת אומרת, זה לא כזה קשה לעשות את ההשלכה מהבן אדם. הוא נקרא בתקשורת א', לא אומרים את שמו, לא חושפים את פניו, את אשתו מראיינים בצורה גלויה, מי שיכנס לפייסבוק לפי השם שהוא רואה, אני מניח שהוא יראה גם את בעלה. זה לא כזה קשה. עכשיו, מה שאני לא, הרבה דברים פה אני לא מבין. א', למה לא מגלים, למה לא מגלים את פניו? למה לא אומרים מי הוא? בסדר? זה אחד. שתיים, במה הוא מואשם? מישהו יכול להסביר במה הוא מואשם?
על הטענה שהעריכו לו את המעצר, למה העריכו לו את המעצר? כי הוא יודע הרבה.
אז מאסר עולם.
מאסר עולם.
מה, מחר הוא ידע פחות?
ובמאסר, הוא לא יכול לגלות לאלה שאיתו במאסר?
אז בבידוד, מאסר עולם.
בבידוד.
בבידוד.
כן, יגאל עמיר. כזה,
לא, יגאל עמיר, קודם כל,
יגאל עמיר בבידוד, לא?
לא יודע, אבל בוא נחזור רגע אליו, עזוב את זה, בוא נחזור אליו. אם שמו אותו במאסר מונע כי הוא יודע דברים, מחר הוא ידע פחות? בעוד חודש הוא ידע פחות?
לא, אולי חכו 40 שנה עד שזה יתיישן.
אבל הוא במאסר כרגע, ושתבין, כי הבן אדם אין לו משפט. הוא לא נאשם בשום דבר.
לא, לא, לא.
הוא עמד בפני שופט?
היא עמד בפני שופט, והעריכו לו את המעצר.
מה זה העריכו את המעצר?
מעריכים מעצרים.
הוא מואשם כרגע.
הוא עצור כרגע.
במה הוא מואשם?
כשאנשים עצורים, זה או שכבר יש כתב אישום,
או שמתפתח כתב אישום.
או שיש, איך קוראים לזה, יש איזושהי הודעה כזאת, שמודיעים שהם עומדים להגיש כתב אישום. אז עומדים להגיש
איזה כתב אישום? באבון מה?
חכה, יגיע.
עכשיו, הבן אדם אמר מהדקה הראשונה שהוא במעצר, עם ג'וקים, מחברים וכל מיני דברים כאלה.
זה המעצר אצלנו בארץ.
לא, זה לא המעצר אצלנו בארץ, זה המעצר אצלנו בארץ למי שרוצים לעצור אותו בצורה כזאת אצלנו בארץ.
כן, כן.
עכשיו, הוא אמר מראש, אני הבאתי את החומרים ל-X, בשביל שיביא את זה ללשכה של נתניהו.
טוב, אבל זה לא טיעון.
מה זה לא תראו?
אני מראש הודיתי שרצחתי, למה אני במעצר?
תעמיד אותו לדין. מה יש לחקור פה? מה עוד יש לחקור?
יש הליך.
איזה הליך? כמה זמן ההליך הזה? שנתיים, שלוש, שמונה?
אני לא, אין לי שום טענה על ההליך. יש לי טענה על זה.
למה הוא לא בבית בהליך?
שהוא אמור להיות בבית. הוא לא עבר עבירה, הרי ב-73 אחרי ועדת הגרנט פרסמה ואמרה שאם אתם חושבים שיש לכם מידע שצריך להגיע לרשות הממשלה, לממשלה, והוא לא מגיע, חובה עליכם להעביר אותו לממשלה. זה המסקנות של ועדת הגרנט מ-73, וזה בדיוק מה שנעשה שם. בדיוק. ועכשיו ללכת ולהתעלל בו ככה, זה פשוט הזוי. הזוי. הזוי לגמרי.
איך זה שפדלשטיין הזה, הוא נחשף עם השם שלו ועם התמונה שלו ועם הכל?
כי על פדלשטיין הם טוענים שאין לו עוד מידע להדליף. הוא הדליף ונגמר.
רגע.
הוא עובד במודיעין, אז יש לו עוד מידע.
אוקיי. אולי בגלל זה הוא במעצר.
זאת השאלה על איך זה...
אז אולי בגלל זה הוא במעצר.
זה מה שהם אומרים.
כי יש חשש. לא, יש חשש לאנשים מסוימים שהוא ידליף מידע שהוא עלול לפגוע בהם, ואולי בגלל זה הוא שם. כמיטב המסורת.
הוא לא עצור על זה שהוא הדליף את המידע. הוא עצור על זה שהוא הדליף את המידע לאנשים הלא נכונים. אם הוא היה מדליף את זה לוויינט למשל, אז היה בסדר. אנחנו רואים שאנשים שמדליפים לערוץ 12, לערוץ 13, זה בסדר.
יש יום בישראל שמידע מסווג לא הודלף מאז תחילת המלחמה? יום.
ועוד למי הדליפו את זה? לבן אדם שיש לו את הסיווג הכי גבוה בארץ, במדינת ישראל, שזה ראש הממשלה. אין משהו שראש ממשלה לא יכול לראות. ומסתבר שיש. למה? כי זה סותר את האג'נדה. יש להם אג'נדה.
אתה שומע?
אם יש מידע שסותר את האג'נדה, צריך להסתיר את זה מראש הממשלה.
אתה שומע את אשתו מדברת היום, עוד מעט בנר ראשון של חנוכה, שהתקווה הכי גדולה שלה, אחרי שהבן אדם הזה עשה חודשי מילואים מטורפים, מטורפים, והקריב את העבודה הפרטית שלו, ועשה חודשי מילואים מטורפים, וקיבל מסתבר, במהלך המלחמה האחרונה, קיבל פרסים על דברים שהוא עשה במילואים, הדבר היחידי שהיא אומרת ובבכי, שהיא מקווה שהוא ידליק נר חנוכה עם הבן שלו. פשוט הזוי. פשוט הזוי. כאילו הבן אדם הלך למילואים, כשהוא יכול היה מה שנקרא, מה שאוהב, מה שאוהבים בחבר'ה בשמאל להגיד לעשות לביתו, אז הוא לא עשה לביתו, הוא עשה למדינתו, ועל זה הוא יושב בכלא.
טוב, נעבור לסעיף הבא, לדבר הבא. עכשיו יש לך הפתעה, רגע.
אני במתח.
מה קרה להפתעה?
אתה רוצה שאני אשמיע את ההפתעה מאצלי?
הנה ההפתעה.
וואי וואי.
ועכשיו, פינת המיסוי. ועכשיו, תכנון מס.
כן, אנחנו בתכנון מס, אנחנו מתקרבים לסוף השנה, ואיך אנחנו דוחים הכנסות מ-2024 ל-2025 מבלי לעבור על החוק. וזה חשוב, מבלי לעבור על החוק. אז סעיף 46א לחוק מע"מ מדבר על מתי תצא חשבונית. בין היתר, חשבונית תצא תוך 14 יום ממועד החיוב במס. קרי, הייתה לכם עסקה, אתם יכולים, שימו לב, קיבלתם את הכסף, אתם רשאים להוציא קבלה בלבד, וחשבונית מס החל מהראשון לראשון 2025. ממתי זה? כי מדברים פה על 14 יום. מ-18 לדצמבר 24. מיום 18, מה תאריך היום אורן? היום 18. היום. מהיום. כל חשבונית מס בעצם שאתם רוצים להוציא, ניתן להוציא רק קבלה ולדחות את ההכנסה ב-14 יום, וחשבונית מס, שימו לב, לא חשבונית קבלה, תצא בעוד 14 יום, זאת אומרת לתוך 2025. עד כאן הפינה הראשונה של התכנון מס, ואנחנו תכף נעבור לפינה השנייה של התכנון מס. אורן, יש לך משהו להגיד באמצע?
תשמיע את ה... את ה... זה עוד פעם.
את ה... את הג'ינגל.
הג'ינגל הזה, כן. שים, שים.
ועכשיו, תכנון מס.
הנה, שמתי לך את הג'ינגל שוב. ואנחנו מדברים על אנשים ש... וזה מקרה שהיה לי, שאני נמצא במעם, מגיע בחור חמוד לסגור תיק במעם, ואומרים לו, אתה לא יכול, יש לך ציוד שקנית. תוציא חשבונית עצמית על הציוד, תחזיר למדינת המעם שקיבלת על הציוד שקנית, ואז תוכל לסגור את התיק. אז זהו שלו. יש סעיף 137א(ב) לחוק מע"מ. הסעיף הזה מדבר על סך הנכסים שנותרו בידי העוסק כשהוא סוגר את התיק. אם סך הנכסים נמוך מתקרת העוסק הפטור, שנכון להיום עומדת על 120,000 שקל בשנה, ניתן לסגור את התיק גם בלי הצורך בלהוציא חשבונית מס עצמית. וזה משהו שבפקידי מע"מ לא יגידו לך כשאתה בא לסגור את התיק, כי להם יש אינטרס להכניס כסף לאוצר המדינה, ואתה לא ממש מעניין אותם. ולכן אני אומר עוד פעם, אם אתם סוגרים תיק במע"מ, והנכסים שברשותכם שנותרו, הערך שלהם הוא פחות מ-120,000 ש"ח, ניתן לסגור את התיק למרות שיש לכם את הנכסים האלה, גם מבלי להוציא חשבונית מס עצמית. ועד כאן אנחנו בפינת המיסוי. ואנחנו בלי ג'ינגל, נעבור לנושא הבא שלנו.
רגע, אנחנו רוצים להגיד שרצינו לראיין היום את
היום ערוץ 14
חטף לנו את כולם,
חטף לנו את כל המרואיינים.
אבל מה שיפה בזה ומה שקרה,
גם את פרופסור משה כהן אליה,
אני אגיד לך מה שיפה בזה, שהרבה אנשים ובמיוחד חבר שמאלני אחד טוב שאמר וואי אני אשמע היום את הראיון איתו, כי אני למרות שאני שמאלני אני מכבד אותו ואני אוהב לשמוע אותו, אז הוא יאלץ עכשיו לשמוע את כל התוכנית.
שתי תוכניות. לא נגיד לו.
אולי הוא יעלה לשידור בהמשך.
אז כן, אז אני רק אגיד שהיום תוכנן להיות פה גם פרופסור משה כהן אליה.
לא יהיה פה.
גם אריאל סנדר, שהוא בעצם הנציג הרפובליקני בישראל.
לא יהיה פה.
לא יהיה פה. וגם דני רופ.
לא יהיה פה. וגם יורם גאון.
וגם יורם גאון שניסינו.
לא יהיה פה. גם ביבי. לא יהיה פה. אנחנו פה.
כן, אנחנו פה וממשיכים להקריח כמו שרואים וממשיכים להשמין. בואו נדבר על הנושא של סדר היום בימים
עכשיו גם ככה, אמרנו מי לא יהיה פה, נשארנו אני ואתה לבד.
זה נושא שהוא, שים לב, שהוא מעודד רק בערוץ 14 וגלי ישראל. רק.
איזה נושא?
ערוץ 12, ערוץ 13, ערוץ 11, לא מדברים עליו, או על קצה המזלג, אם כבר מזכירים את זה, הנושא של גלי בן גנב מיארה. גלי בן גנב מיארה, אני אתן את הרקע, בנה של היועצת המשפטית לממשלה, גנב וסט אפוד עם תחמושת.
לכאורה.
לא, 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 לא לכאורה, הוא הודה בזה. לא, אין פה לכאורה.
הודה לכאורה.
זה לכאורה. הבן שלה לכאורה.
בנה של גלי בערב
יערה לכאורה. בקיצור, גנב. גנב וסט בשווי 2,500 דולר עם אמצעי לחימה על הווסט. שים לב, יש פה זה אמצעי לחימה. גניבה של אמצעי לחימה מחייבת חקירה של מצח. אבל בוא נמשיך. הוא נתקף, נתקף בנקיפות מצפון. תקפו אותו. נקיפות מצפון.
קורה.
כשהוא היה עם הווסט הגנוב בדרך הביתה. מה הוא עשה? כי הוא לא יכול היה לשאת את זה שהווסט עדיין אצלו. אז
קשר לאימא.
מה עושה בן אדם שנתקף בנקיפות מצפון? מחזיר את הגניבה, אבל לא. הוא בחוכם. מה הוא יעשה? הוא ישאיר את הווסט בצד הדרך, לכל מי שירצה לקחת אותו, יעזוב אותו שם וימשיך לנסוע. אז זה מה שהוא עשה, השאיר את הווסט ברחוב. עם אמצעי לחימה, אני אומר עוד פעם, הווסט כשנגנב היה עליו אמצעי לחימה. השאיר את הווסט, איפה הווסט עכשיו? אולי הוא בטייבה, אולי הוא בקלקיליה, אולי אלוהים יודע איפה הוא עכשיו, אולי הוא פשוט נמצא עכשיו אצל איזשהו מחבל בבית. וסט תקני, מצוין, שנקנה באופן פרטי עם אמצעי לחימה. אז במקום לפתוח בחקירה פלילית על הדבר הזה...
רגע, ואת הווסט עד עכשיו לא מצאו?
לא, לא מצאו. הוא השאיר אותו ברחוב. ועל ההסעה שלו, לאוטובוס, לא יודע.
באיזה כתובת הוא השאיר אותו?
זה פשוט לא אמיתי, הדבר הזה. תגיד לי, הפקרת תחמושת, זה לא...
רגע, עכשיו נשאלת השאלה, שכל אזרח שומר חוק צריך לשאול, מה עשו לו?
או! אז המגד שלו, שבמקרה, אני אפילו לא אזכיר את השם של המשרד עורכי דין, כי לא מגיע להם, עובד במשרד עורכי דין בכיר, שיתף בדבר הזה עורך דין אחר בכיר מאותו משרד, צלצל העורך דין הבכיר הזה לבנה של מיארה ודיבר איתו, ולאחר מכן דיבר עם החייל שנגנב לו הווסט, ואמר לו, אני רוצה להגיע איתך להסדר על הגניבה של הווסט, אני גם יודע להגיע לאנשים הנכונים במשפחה. מילה במילה. כן. הוא יודע להגיע לאנשים הנכונים במשפחה.
במשפחה של החייל של...
של מיארה.
כן.
כן, אני מניח שהוא לא התכוון לבעלה. אני מניח שהוא התכוון אליה.
אוקיי.
וגם שמעתי שיחת טלפון בין הגנב לבחור שגנבו לו את הווסט. והוא מתקשר אליו, וככה הוא אומר לו, תקשיב, זה כמעט מילה במילה, אני ממש קרוב למילה במילה. הוא אומר לו, תגיד, אתה רוצה עכשיו התנצלות, או שנגיע ישר לעניין? אז הוא אמר לו, בוא נגיע ישר לעניין. אתה מבין? כאילו, הוא לא מרגיש אפילו צורך אמיתי להתנצל. אתה רוצה שאני אתנצל? אני אתנצל אם אתה רוצה. אבל בוא נגיע ישר לעניין.
ומה העניין?
אחרות. העניין הוא זה... כמה אתה רוצה על הווסט או משהו כזה. הוא אמר לו, זה עלה לי 2,500 דולר, ויש לו ערך סנטימנטלי וכו'. יש לו כאן, אולי יש שם דברים, אני לא יודע, תמונות או זה, אלא מי יודע מה היה בווסט, או שמי שקנה לו את זה, זה מישהו חשוב. בקיצור, זה נגמר בזה שהוא לא מפצה אותו. הבן אדם שנגנב ממנו הווסט, לקח את זה יחסית קשה, אמר, אני פה לא משרת יותר, וחזר לחול. הוא בא מחול בשביל לשרת בישראל, חזרה לחול. עכשיו אני שואל שאלה מאוד שאלתית.
הפקרת ציוד, או הפקרת אמל"ח, בלי קשר לבן אדם שממנו נגנב...
כן, כן, גם הגניבה, גם ההפקרה.
יש פה מדינה גם באמצע.
כן, כן.
ואיפה, מה דעת המדינה?
שום דבר. זה נסגר ככה בשושו. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הפצרית רואה את עצמה מתוך דברים שהיא אמרה, ככה אני לפחות מבין את זה, רואה את עצמה ככפופה לגלי בערב מיארה. הפצרית, אין פה ניגוד עניינים? גלי בערב מיארה,
ניגוד עניינים
לא צריכה להגיד
בנראות.
לא בנראות, במהות.
למעשה
במהות,
עובדה שלא הוגש נגדו שום כתב אישום, שום כלום,
גם לא נפתחה חקירה.
אז נהדר, זה לא ניגוד עניינים, זה...
זאת אומרת שאם אתה הבן של האנשים הנכונים במקום הנכון, יאללה, סגורים לך את התיק, גנבת, לא גנבת, את מי זה מעניין, אמצעי לחימה, לא אמצעי לחימה, עזוב אותך משטויות, מה אתה עכשיו מתקטנן לי? אבל אם חס וחלילה העברת מכתב למי שמוסמך לקבל את המכתב הזה...
אתה יודע מה מעניין לראות, אם ערוץ 11, 12, 13, הם בכלל דיווחו על זה.
לבחור על זה בקטנה. בקטנה.
כאילו שלהגיד, הנה אמרנו.
תשמע, אני כתבתי על זה פוסט בפייסבוק, וענו לי אנשי שמאל שדי מעורים בתקשורת, למה אתה אומר שהוא גנב? אמרתי, כי הוא הודע בזה. לא ידענו. בטח לא ידעתם, אתם לא רואים את הערוצים הנכונים. אף אחד לא יודע מזה, הם משתיקים את זה, התקשורת מחפה על זה, עושים מזה הכל בשושו, כדי שלא, יותר מדי אנשים לא ידעו ולא יעשו רעש, אני גם שואל עוד שאלה. בחור, דרך אגב, גם צהל שיקר. צהל אמר שהקצין הוא דח מהגדוד בעקבות המקרה. זה לא נכון. הקצין הוקדח מהגדוד לפני המקרה. כשהוא היה צריך לעלות לשיחת פרידה מהצוות שלו, מהכפופים לו, דקות לפני הוא גנב את הווסט. זאת אומרת, הוא כבר הודח לפני, על מה? על זה שהוא היה צריך לקפוץ ביחד עם המגד בהקפצה, והוא לא קפץ. אז הוא הודח. אז גם צהל משקר פה. זאת אומרת, כל המערכת מתכנסת על מנת לייפות את העניין, ולשמור על גלי בן גנב מיארה ועל הבן שלה. זה פשוט הזוי. זה פשוט הזוי. כן, שמה, אלה, האמת, אלה הם שומרי החוק.
אני בדרך כלל מנסה להיות קונטרה ולהגיד לך כל מיני,
אי אפשר פה
להביא לך דברים הפוך על הפוך. סתמת לי את הפה. תשמע, זה
פשוט פעם ראשונה שזה קורה.
לגמרי. הזוי לגמרי. הזוי לגמרי. ואתה יודע מה עצוב בזה? שבאמת אני במשוכנע של יותר מחצי מהמדינה לא יודעת על הסיפור הזה בכלל.
לא, זה לא מעניין אף אחד.
לא, זה מעניין מאוד, אנחנו רק לא יודעים על זה. זה לא שזה לא מעניין, זה מעניין. אני גם לא ידעתי את זה עד לפני אתמול או שלשום שראיתי את הפוסט, לא ידעתי על זה. כי מספיק שאתה יום אחד לא רואה ערוץ 14, אתה מפספס הרבה סיפורים.
אתה לא יכול לא לראות ערוץ 14, אתה לא יכול לשמוע רדיו גלי ישראל.
אני יכול מה שאני רוצה, אתה לא תגיד לי מה.
כי אחרת אתה תקבל תקשורת מגמתית.
אוהדת.
אוהדת.
אתה תקבל תקשורת אוהדת.
אין על תקשורת אוהדת. ועכשיו מעבר חד.
לתקשורת האוהדת.
לתקשורת הממש אוהדת נגד נתניהו.
כפיים לתקשורת האוהדת.
או לגמרי. תקשיב, זה הזוי להגיד על נתניהו תקשורת אוהדת.
ברור. הרי כל בן אדם,
הכי לא הגיוני.
כל אזרח ישראלי ב-15-20 שנה האחרונות
שמע רק תקשורת אוהדת עליו.
כולנו יודעים שיש תקשורת. עכשיו שכשאתה אומר לבן אדם נורמלי, אבל אין תקשורת אוהדת, זה ביבי. הוא אומר, כן, ומה עם ערוץ 14? אבל כשאתה מדבר על התקופה של התביעה, ערוץ 14 היה בחיתוליו, הוא לא נולד בכלל. זה היה ערוץ 20, ובערך 20 אנשים אלה משראו אותו. בסדר? זה לא בדיוק היה.
אז בוא נספר לך, היום היה לי כמה דקות פנויות, פתחתי את האולפן הפתוח של כנרת בראשי, תקשיב, הם שם מעבירים את כל המלל, מילה במילה ממה שקורה במשפט, והזדעזעתי.
תגיד, למה, רגע, אני אעצור אותך שני רגע לפני שהיה זעזוע.
לא, זה זעזוע.
למה ערוצי השמאל לא מעבירים את המלל מילה במילה?
למה להם?
למה יש רק אחד שעושה את זה, והוא מזוהה באמת עם אנשים שיותר תומכים בנתניהו? למה? למי יש מה להסתיר? למי שמשקף הכל, מילה במילה, בלי פרשנות.
אז בוא נספר לך.
מילה במילה.
אז בוא נגיד לך למי יש מה להסתיר. תשתבין מה קרה היום, ותבין למה הם רוצים להסתיר את זה. משפט נתניהו. מדברים על סעיפים מסוימים ששם נתניהו או לא היה מודע לעבירה או שלא היה מעורב בעבירה. עכשיו ברור לך שבן אדם לא יודע שיש עבירה, או כשהוא לא מעורב בעבירה אי אפשר להגיש נגדו כתב אישום.
קודם כל אפשר.
מסתבר שאפשר.
למה אתה אומר אי אפשר?
ואז אחרי שפיצחו כמה סעיפים כאלה שנתניהו אין שום קשר לדברים ולא הוכח שום קשר לדברים, ואז השופט שואל את עורך דין חדד, תגיד לי, כמה סעיפים יש שנתניהו לא מיוחס לו, לא מודעות ולא מעורבות, מתוך ה-315 סעיפים? אז הוא אומר לו, 82 סעיפים, נתניהו לא מיוחס לו, לא מיוחס לו. זאת אומרת, לא הוכיחו, הם לא ייחסו לו מלכתחילה מעורבות, או מודעות.
הם פשוט שמו את זה שם.
הם שם, שיהיה. כן, למה, מה? אני
עוד סעיף, פחות סעיף, מה זה משנה?
ואז השופט מרים גבה ואומר לו, תגיד לי, וכמה סעיפים נוספים לא כוללים רק מעורבות? כאילו, יש מודעות, אבל אין מעורבות של נתניהו. הוא הוא אומר לו עוד 59 סעיפים מעבר ל-82. ואז השופט מסתכל על, על הפרקליטה, תירוש, אומר לה, מה קורה פה? איך מגישים כתב אישום נגד בן אדם שאין לו מעורבות ואין לו זה? אז היא עונה לו, שים לב, זה שוס. אני צריכה לעבור שוב על הכתב אישום בשקט, או בנחת, היא אמרה לו. אני צריכה לעבור על זה עוד פעם, על הכתב אישום בשקט. כאילו, 4 שנים מאז הגשת הכתב אישום לא הספיקו לה. 3 תיקונים של הכתב אישום לא הספיקו לה. זה שזה ראש ממשלה. הכתב, זה המשפט חייה. לא מספיק טוב בשבילה. היא צריכה שהשופט יגיד לה, לכי תעברי עוד פעם על הכתב אישום.
יכול להיות שהיא מנהלת במקביל עוד תיקים נגד ראשי ממשלה אחרים?
יכול
אולי
להיות.
אולי זה מבלבל אותה.
תקשיב, זה פשוט עזוי הרשלנות.
זה לא רשלנות.
התפירה הגסה
לא
של
רשלנות.
התיק נגד
אני,
נתניהו.
אני לא מסכים איתך.
זה תפירה כל, גסה.
קודם כל הם ניצחו. אני כל הזמן אומר את זה.
אי אפשר לקחת כל מאמר ניצחו. בוואלה, לדחוף אותו לכתב אישום ולהגיד, הנה למרות שהמאמר עוין.
אבל הנה אפשר, שחר. הנה אפשר, ולמה אני אומר שהם ניצחו? זאת הייתה המטרה מלכתחילה.
לא,
אם
לא,
הם
לא,
ישיגו
לא.
הרשעה,
המטרה לא
או לא
שהם,
ישיגו
המטרה
הרשעה.
המטרה לא הייתה שהם יובחו.
המטרה הייתה כתב אישום. להעמיד כתב אישום.
המטרה
אם
לא...
אם הכתב אישום הזה רשלני או לא...
המטרה לא הייתה כתב בסדר. האישום. המטרה הייתה שנתניהו יפרוש.
נכון. איך הוא יפרוש?
לא הייתה הגשת כתב
הייתה
האישום
המטרה,
של עצמו.
אני, מה שאני חושב.
הם
בסדר?
חשבו שזה לא יגיע לבית המטה, משפט.
ברור, הייתה המטרה להעמיד כתב אישום יפה ושמן וגדול כזה ככה, אסיסי. לא משנה שאין בו כלום. זה לא משנה, כי אף אחד לא באמת יפתח אותו ויראה. הוא יהיה הרבה 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 סעיפים, איך אתה אומר? 300 ומשהו שיהיה סעיפים שיותר מחצי לא רלוונטיים. לא משנה, אבל יש 300 סעיפים.
ואני אומר...
ואז... מרב שבן אדם נורמלי היה נבהל מהכתב אישום השמן הגדול הזה, היה אומר, אתה יודע מה, למה אני צריך לעשות את זה?
נכון.
מה אתם רוצים, שאני אתפטר? הנה, התפטרתי, עזבו אותי, אני הולך הביתה. ואז היו מניחים לכתב אישום הזה, כתב אישום הזה לא היה מגיע לבית משפט.
למי זה התפלק? מישהו שלא איש תקשורת ביסודו, בא מהשבק אפילו, ואחר כך למשטרה. מפכ"ל המשטרה לשעבר, אלשיך. התפלק לו, ברח לו, הוא לא התכוון להגיד את זה. אבל בראיון הוא אמר שהכתב אישום הזה לא היה אמור להגיע לבית משפט, לא תיארנו לעצמנו, הוא אומר, שנתניהו
שהוא...
ייקח את זה למשפט.
זה הוא שאמר שהוא
הוא
עבר...
היה אמור להתפטר.
זה הוא שאמר שהוא עבר סעיף סעיף על הכתב אישום, ובדק,
ושהכל מוכר,
והכל
לו.
מוכר לו.
כן, ואחר כך בעידות...
ואחר כך לא... אמר לא מוכר לי, לא ידעתי, לא שמעתי, לא, לא מפה בכלל.
הוא גם אמר שאין פגסוס.
כן.
אמר.
נהדר.
כן, זה השיטות של השבק שהכניסו לזה, ונגיד, אם השתמשו בזה, שתבין, הפגסוס הזה...
נגד
זה,
מי שבא להם.
זה
נגד מי שבא
משהו
להם.
משהו שמשתמשים, אפילו נגד... אפילו לא כל מחבל משתמשים בפגסוס.
הם
אלא
יעשו...
אלא רק לדברים גדולים ומהותיים.
הם יעשו מה שבא
אז
להם.
נגד אז נגד נתניהו אין להם אישור להאזין, אז הם, הם מאזינים לכל היועצים שלו. אז למי הוא התקשר, נתניהו,
אתה יודע,
לא ליועצים?
כמות הכוח שלהם, ועל זה אחד הביקורות של דווקא של הימין הפשיסטי, אחד הביקורות זה מי שומר על השומרים. מי ישמור עלינו משומרי הסף? אם הם שומרי הסף, מי שומר עלינו מהם? אוקיי? ואם היית מקשיב לאשתו של אותו נגד היום ברעיון, אחד הדברים הביזיוניים שם, ששואל אותה מראיין, תגידי, את אולי תקליטי את הפגישה הבאה שלכם ונשמיע אותה פה ברדיו, לא יודע באיזה הקשר זה נאמר בכלל. והיא לא ענתה. והוא אומר לה, אז הוא חזר על מה שהוא אמר עוד פעם, והיא לא ענתה. ואז הוא אומר לה, למה את לא זה? את שומעת אותי? הוא אומר לה, אני שומעת אותך, אני רק נורא מפחדת. הוא אומר לה, ממה את מפחדת? מה יעשו? מה יכול להיות? היא אומרת לו, תקשיב, אני נורא מפחדת שהיום מאפשרים לי לראות אותו אחת לכמה ימים, אני יכולה לבקר אותו, לראות אותו כמה דקות, לראות שהוא בסדר. ואם אני אעשה משהו כזה, עלולים לא לאפשר לי לראות אותו. אתה מבין?
היא צודקת.
אתה מבין?
היא צודקת לגמרי.
ברור שהיא צודקת. היא הבינה... טוב מאוד איפה יחסי הכוחות.
ברור.
זה לא כזה קשה. וזה, תשמע, זה מדהים. זה פשוט מדהים. הכוח שיש להם, זה פשוט משהו שהוא מפחיד.
איך אמר...
הוא מפחיד, זה... אבל סבבה. מי שרוצה, צועק בקפלן דמוקרטיה, אתה יודע מה אני הייתי עושה?
איך
אני
אמר...
הייתי אומר, אני הייתי אומר, הפוך מיריב לוין. אין רפורמה. אין רפורמה. כמו שאמרה הזמרת הנכבדה, אין, זה, אין רפורמה, תרקדו. אין רפורמה. אין רפורמה. אתם לא רוצים רפורמה? אין רפורמה.
איך אמר...
מעכשיו, שינהלו לכם, שינהלו לכם את המדינה, ראש השב"כ וראש המוסד.
אחד מראשי השב"כ לשעבר, מה הוא אמר? ראש השב"כ הנוכחי, הוא אמר את זה, מתאמץ לא להשתמש בכוחו כנגד ראש הממשלה, או משהו בסגנון הזה.
אז שלא יתאמץ.
זה לא איום?
אז אני הולך הפוך על הפוך. שלא יתאמץ.
ראש השב"כ מאיים על ראש הממשלה דרך התקשורת.
אז לא צריך לאיים, שיבצע. שלא יתאמץ. אני בעד, אתם לא רוצים דמוקרטיה, אתם הולכים לקפלן, צועקים דמוקרטיה בשביל שיהיה דיקטטורה, אני איתכם.
טוב, יאללה, בוא נשמע שיר סוכר בקפה, אני יודע, בתה, בננה.
אבל זה לא השיר היפה המוכר.
לא, לא, זה לא עושים סוכר בתה.
סתם שיר ששם לנו
האורך המוזיקלי
שלנו.
מאפן. מאפן.
תמיד רוצה להיות בשיא, יכולה לשמוע שאומרים לה לא, אם את מרגישה קצת לא בטוח. אני פה, אני לא כמו כסף שבא והולך, איתי הרבה יותר בטוח, ואם תגידי לי שכן, קנה לי גיטרה, אתחיל לנגן. איי, 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 בלה בלגן איתה לא ישן, מושך את החוצה קדימה, עכשיו אני לא מבטר. איי, 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 איזה בלגן היא לומרת, איי, מושכת את הזמן קדימה, נראה לי בטוח מדי. תני לי עוד סיבוב, זה יפה, זה כמו עוד סוכר בקפה, איך מתוק לא בא לי לנוע, נראה מה יצא פה מזה. כל אחד רוצה אבל אני יותר, ניגש אלייך ובאוזן לך אומר, תביני את מצב הרוח, תדעי שאני לא, אני לא כמו כסף שבא ועולה, איתי הרבה יותר בטוח, ואם תגידי לי שכן, קנה לי גיטרה, אתחיל לנגן. איי, 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 בלה בלגן איתה לא ישן, מושך את החוצה קדימה, עכשיו אני לא מבטר. איי, 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 איזה בלגן היא לא אומרת, איי, מושכת את הזמן קדימה, נראה לי בטוח מדי. תני לי עוד סיבוב, זה יפה, זה כמו עוד סוכר בקפה, איך מתוק לא בא לי לנוע, ונראה מה יצא פה מזה.
טוב, תודה רבה למשה פרץ.
אתה יודע למה אמרתי לך להוריד את השיר?
למה אמרת להוריד את השיר?
בגלל העורך המוזיקלי, המעפת שלנו.
אה, זה העורך המוזיקלי. תקשיב, עכשיו, להיט.
רגע, רגע, יש לי שאלה אליך. לפני שאתה שם את רזי מרגלית.
את הלהיט.
עם כל הכבוד שאין לי.
עם כל הגזענות.
עם כל הכבוד שאין לי אליו. אני רק רוצה להתקן אותך.
כן.
כי זה מה שעושים בדרך כלל בתחנות רדיו, שמכבדות עצמם. אמא התקשרה ומחפשת אותך. אז אנחנו נצטרך לחזור אליה אחר כך.
סטיב, אל תשכח לקנות חלב.
ואיזה אומץ יש לנו שאנחנו לא חוזרים אליה עכשיו.
לגמרי.
אתה מבין? כן.
טוב, בוא תשמע משהו.
רגע, רזי ברקאי היה בזמן שאתה נחנק, אני רק אגיד, רזי ברקאי היה באיזשהו פודקאסט, ובסוף הפודקאסט היה 44 דקות של שעמומון רציני, ומי ששרד יפה. בסוף הפודקאסט יצא לו הרזי ברקאי האמיתי. בסוף.
שמעתי באוזניי ולא האמנתי.
תשים לב שזה היה בסוף. הוא כאילו היה בסדר עד לשלב מסוים.
צריך לשמוע את זה בלופ, את הדבר הזה. בבקשה.
עזוב, נתניהו ילך עוד חצי שנה. עוד שנה.
הוא ב-75, הוא בגילי.
אז זה מה שאני אומר, בסוף הוא ילך. זה לא מה שמדאיג אותי. נתניהו הוא סימפטום בעיניי של בעיה הרבה יותר חמורה. שהוא העצים אותה, והוא זירז אותה, והוא ליבה אותה. אבל הבעיה החמורה היא שהמדינה הזו הולכת לכיוון פשיסטי, גזעני, חסר תקווה. והשינוי של הוקטור לא יבוא אם נתניהו ילך רק. צריך לצאת אלטרנטיבה. צריך להגיע לחרדים האלה, צריך להגיע לימנים האלה, צריך להגיע לכל המקומות האלה. ויכול להיות שבאמת זה שיטה אחרת ודור אחר.
בדבר אחד אני, לא בדבר, בכמה דברים הסכמנו, אבל אני מסכים איתך לגמרי שאם ביבי הולך, הבעיה של הביביסטים נשארת. ולא פתרנו את הבעיה.
איך פותרים את הבעיה?
איזה יופי. בשנות השלושים, במאה הקודמת,
קודם כל, קודם כל, קודם כל,
מצאו פתרון לבעיה.
זה בעיה. אני גם יש לי פתרון לבעיה.
מה, מסריפות?
לא, לא לתת להם זכות הצבעה, מי שביביסט. מה זאת אומרת? ברור.
לא, זה לא יעזור.
אנחנו נפתח את המעטפות.
הם יעשו הפגנות, צריך להתנקש בהם.
אנחנו נפתח את המעטפות לפני.
שמעת? הימנים האלה.
והצבע הנכון, נשים בקלפי, הצבע לא נכון, לא יכנס לקלפי.
שמעת גם את השאלה? הימנים האלה.
הימנים האלה, החרדים האלה.
החרדים האלה.
זה מה שהיה חסר שם.
כן.
רק הזה של התפי היה חסר שם.
ממש.
לא, אבל מי ששמע את כל הפודקאסט, אז הוא לא הופתע, כי כל הפודקאסט הוא בערך כזה. הסוף, זה יוצא יפה. הג'יפה יוצאת בסוף. אבל כל הפודקאסט הוא... אם הייתי סופר את המילה ביבי בפודקאסט הזה, אני חושב שזה המילה...
לא, אבל מה שהוא אומר בעצם... מה שהוא אומר לו, בעצם זה התבלבלת, זה לא ביבי. זה האנשים שתמכו בביבי.
ברור, קודם כל זה נכון.
זה כל הימנים.
קודם כל זה נכון, וזה מה שאני אומר כל הזמן. ביבי בשלטון, כי אנשים בדמוקרטיה הישראלית שמו אותו בשלטון. האנשים האלה, הביביסטים נקרא להם, זה אנשים שבעזות מצח הלכו והצביעו למפלגה הלא נכונה. ולא פעם אחת, כמה פעמים, חוצפנים, כמה פעמים הצבעתם למפלגה הלא נכונה. אז קודם כל זה חמור מאוד, וצריך לעשות מה. עכשיו הם מתייעצים,
ביבי השתלט על השלטון.
הם מתייעצים, מה לעשות? איך אנחנו נתגבר על הביביסטים? מה לעשות? הדבר היחידי שאני חשבתי עליו, זה באמת לא, א', לפגוע להם בזכות ההצבעה.
אוי, זה קצת מזכיר לי, היה פעם בחירות שנתניהו שוב ניצח, ורזי ברקאי בתוכנית שלו ראיין אנשי שמאל תחת הכותרת איפה טעינו? איפה טעינו? איך קרה שהוא עוד פעם ניצח האיש הזה?
תקשיב, באותו פוסקט שאני באמת ממליץ לשמוע אותו מרוב שהוא עזוי, היה דיון גם על התקשורת, ואני אוהב שהתקשורת עושה דיונים על עצמה, בדרך כלל הם לא מחמיאים לעצמם יותר מדי ביום יום. מה שהם אמרו זה דבר מעניין, שאל אותו על הרעיון שהוא עשה עם הדובר של החמאס בזמנו, שהוא אמר לו בוקר טוב מר וואטאבר, כן. בוקר טוב דובר החמאס,
כן.
בוקר טוב שיהיה לך,
כן, כן.
שיהיה לך בוקר של דבש חמוד, כן. אתה מבין? הוא אומר לו עוד בוקר טוב.
אתה רואה את האמריקאים מראיינים את דובר אל-קאידה?
בבוקר טוב הזדעזעתי, אבל אני זורם. ואז הוא אומר לו, אתה חושב שזה היה טעות? לא היה טעות? הוא אומר לו, לא. מה, זה תקשורת, זה עיתונות, זה ממש היה חזק. ואז הוא דיבר על צבי סוכות. שלפני שנייה הוא אומר, דובר חמאס, חייבים לראיין אותו בלייב ולתת לו במה בגלי צהל. ואז הוא אומר צבי סוכות, צבי סוכות אני חשבתי, הוא אומר שצריך היה לא לתת לו במה, לתת לו להקליט אותו ולראות איפה הוא מסית ואיפה הוא מאיים.
ולערוך אותו.
ולערוך אותו, כן. ולערוך אותו, מי יערוך אותו? אני יערוך אותו, ולערוך אותו, ואז להשמיע את ההקלטה שלו, לא לתת לו במה בלייב.
כן, הוא עלול להגיד דברי טעם.
דובר החמאס, ארגון אחד, אני כאילו מרגיש דביל שאני בכלל צריך להגיד מי הוא, דובר החמאס, אנחנו נראיין בלייב וניתן לו במה. וצבי סוכות, אנחנו נקליט אותו ונערוך אותו. עד פה נשמע הגיוני.
הגיוני מאוד.
והבן אדם הזה החזיק תוכנית, אחת המצליחות, אחת הגדולות, תוכניות הדגל.
לא היה לך הרבה אפשרויות.
תוכנית הדגל, זה בעיה שלהם.
היה גלי צהל ורשת ב'.
תוכנית הדגל של גלי צהל. היא תוכנית הדגל של גלי צהל. רזי ברקאי זה תוכנית הדגל.
כן.
של גלי צהל.
דינוזאור.
תשמע אותו מדבר לא רק על נתניהו.
אבל יאמר לזכותו של זה, של רזי ברקאי, שהוא גם הביא את היציאה הכי מצחיקה ששמעתי בזה. אחת המצחיקות לפחות ששמעתי, שהוא דיבר על האינטרנט. מישהו כתב באינטרנט משהו שלא מצא חן בעיניו, אז אתה שומע אותו.
למחוק את זה באינטרנט.
לא, הוא אומר למפיקה, תשיגי לי את האחראי על האינטרנט. היא כבר משיגה לך, רזי.
מרק היה על זה.
אחראי על האינטרנט, כן.
אחראי על האינטרנט.
כוכב. טוב, סמוטריץ'.
שוין, כן, מה איתו?
הפרוק הזה עוד יהרוג את כולנו. הסמוטריץ' הזה עוד יפרק את הממשלה. המשחקי אגו, כן, כן, משחקי אגו ומשחקי...
רגע.
בן גביר צודק.
נו.
בן גביר צודק ב-100%. אי אפשר לדבר ולהתלונן. אתם שרים בממשלה, אתם צריכים לבצע.
אבל יש את המשפט היום, שאומר בכביש, אל תהיה צודק, סמוטריץ', תהיה חכם.
לא, עזב אותך. סמוטריץ' וחבר מרעב כל היום מקשקשים את המוח בתקשורת. צריך, היועץ המשפטית הזאת, היא לא בסדר, היא לא בסדר. מה לא בסדר? תעשו. ואז בא בן גביר שרוצה לעשות, וסמוטריץ' שם לו ברקס. למה? למה? בשביל להרוויח עוד כמה קולות מהמה שנקרא סו קול ימין מתון.
לא, לא.
אין ימין מתון שתומך בגברת בערב מיירה.
אבל אני חושב שמבחינה של הפרקטיקה, אתה, תשמע, אני גם הגעתי למסקנה שממשלת ימין בקונסטלציה הזאת, לא קשור, אז אחרי המלחמה, אתה לא יכול לנהל פה ממשלת ימין.
לא.
לא, אתה לא יכול. אבל לפחות אתה יודע בזה. אתה לא יכול לנהל פה ממשלת ימין. אתה לא יכול לבחור את מי שאתה רוצה. אתה לא יכול לשים את הפקידים שאתה רוצה.
לעשות פה באופן עקרוני שום ממשלה. יש ממשלה אחת, שזה שלטון בגץ.
לא, אתה יכול. אתה יכול לעשות ממשלה.
ובגץ יכתיב.
אתה יכול לעשות ממשלה, איזה שאתה רוצה, כל עוד היא תהיה מתואמת עם הרשות הנכונה.
אבל תגיד לי, מאחר ואנחנו ישרים והוגנים, ומשתדלים להיות, מה שנקרא, אכיפה לא בררנית, אז אני שואל שאלה. קם שר בישראל שהכריז כבר עם ועולם, אני רוצה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה כבר הרבה זמן. בוקר אחד התחילו חקירות נגדו ונגד היועצים שלו.
אתה מדבר על רמון?
לא, אני מדבר על בן גביר.
אה, אוקיי.
ונשאלת השאלה, האם גלי בערב מיירה...
כי היו הרבה כאלה דרך.
האם גלי בערב מיירה לא נמצאת בניגוד עניינים?
לא, אז מה?
שהיא מורה על פתיחת חקירה נגד שר שרוצה לפטר אותה.
לה מותר. לה מותר. חד משמעי. אני חוסך לך, ברור שכן. יש כאלה שאסור להם, ויש כאלה שמותר להם. איך אמר ידידנו? אנשים אחרים. אתה אנשים אחרים.
זה גרומטים שונים.
הביביסטים. הנה עוד חידוד. הביביסטים, אנשים אחרים. החרדים האלה. הימנים האלה, אתה אנשים אחרים, בוקר טוב. אתה עוד לא הפנמת את זה.
לא, לא, בוא נלך על עוד שיר מזריז, שגם אותו נעצור באמצע.
וברור, אבל לא, אבל הפעם ניתן לו כבוד, כי הבחור פה הוא...
עמל קשה.
א' אוהד ביתר, בוא נתחיל מהחשוב לפחות.
מי זה? עידן?
אז אמר.
עידן המדי.
זה איך קוראים לזה? זה המוזיקלי שלנו, העורך המוזיקלי שלנו
שמאלני.
שזה, הוא לא אכפת לי ממנו.
לא.
עידן עמדי גם אוהד ביתר, גם זמר טוב, גם ימני. אנשים אחרים! גם הוא אנשים... אתה מכיר אוהד ביתר שהוא לא? גם הוא איש אחר.
אולי היה.
בזמן האחרון קצת קשה לי להגיע, אני הולך ומתנשך ומתחיל גם להזיע, כי בזמן האחרון גם קשה לי להסביע את הרצון המקולל לשרוף הכל בלי להודיע, כי בזמן האחרון אני נוגע לא נוגע, ואם נגיד את האמת חשוך אתה שומע, אז תתיק כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע. בזמן האחרון אנשים מוחאים כפיים, הם מסתכלים עליי קרוב בלבן של העיניים, אז בזמן האחרון נהייתי ביקורתי, ויצא לי קצת לחשוב עד כמה הייתי אמיתי, כי בזמן האחרון אני נוגע לא נוגע, נגיד את האמת אני הולך ומשתגע, כי בזמן האחרון צעד חשוך אתה שומע, אז תדליק כבר את
תעשה מה שאתה יודע.
וחזרנו.
רגע, אני רוצה, לפני שאתה תתחיל להגיד מה שאתה רצית להגיד, אני אקדים אותך.
למה?
כי אני רוצה רק שזה יוקלט שאני אמרתי את זה קודם.
טוב.
למי שלא הבין, וזה חשוב מאוד להבין את זה, אנחנו לא בפתח של מלחמת עולם שלישית, אנחנו בעיצומה של מלחמת עולם שלישית.
למה?
מלחמת עולם שלישית כבר התחילה.
אוקיי.
חלק מהאנשים מבינים את זה, וחלק לא. איך אתה יודע שזה מלחמת עולם? מלחמת עולם, אתה יודע שקודם כל, כמעט כל היבשות מעורבות. מעצמות מעורבות, וכל המעצמות מעורבות במה שקורה.
זה
סין מעורבת, רוסיה מעורבת,
ארצות
הברית מעורבת. מדינות, פתאום אתה קולט דברים שהם די עזויים. פתאום צפון קוריאה שולחת חיילים לעזור לרוסיה במלחמה עם אוקראינה. אתה מקבל סרטונים של חיילים גופות נערמות, חיילים של צפון קוריאה באוקראינה, משהו עזוי. שוודיה, שוודיה הכינה השבוע, הממשלה הורתה להכין 50,000 קברים. מהחשש שרוסיה תתקוף את שוודיה, ותשמע, כשאתה מכין 50,000 קברים, זה לא סתם. זה אומר הרבה, מלבד ההיסטריה שלך, כן? 30,000, סליחה, 30,000, לא 50,000. מלחמות מים. ישראל משתלטת, עכשיו השתלטה, שמעת השבוע? השתלטה על מאגר מים בסוריה, שבעצם לא יתרו את המים לכיוון אחר, לכיוון שלהם, אז השתלטה על מאגרי מים.
כן, זה אבל מוכר אפילו לפי החוק הבינלאומי, שזה משהו שאסור לעשות.
החוק הבינלאומי כבר לא רלוונטי.
נכון.
אין סוריה.
אין חוק כזה.
אין סוריה.
אין בינלאומי.
יפה. אז, ו... אבל הכי יפה אהבתי, שאמרתי קודם שיש כאלה שמבינים את זה, ויש כאלה שלא מבינים את זה. אז מי לא מבין את זה? יאיר לפיד לא מבין את זה. הכותרת שיצא היום או אתמול, יאיר לפיד, ראש האופוזיציה.
נו, באמת, הלכת לליצן.
מובילים אותנו, הממשלה, מובילים אותנו לעימות בלתי נמנע עם המשטר החדש בסוריה. כלומר, מה אתה היית מציע לעשות? קודם כל, הוא לא מציע, זה מה שיפה בו.
כן.
הוא אף פעם לא אומר מה כן.
לא, לא, למה שהוא יגיד?
אבל אם אני מבין מה
כותרת... וכשהוא כבר אומר מה כן, הוא גם אומר את היפוכו.
ברור. אבל אם אני מבין מה כותרת, זאת אומרת שאם הממשלה הישראלית הולכת להסלמה בסוריה, זה אומר שאני לא הייתי עושה כלום. שזה אני דווקא כן מאמין. אני מאמין שהוא לא היה עושה כלום.
סבבה.
והכלום הזה היה מוביל אותנו להרבה, להישגים מאוד מאוד גדולים. זהו, רק אמרתי את זה, אני רוצה שזה יהיה מוקלט לגבי מלחמת עולם, כשבעוד כמה שנים...
אני הפסקתי את השידור כשאמרת את זה.
בעוד כמה שנים שזה, יגידו, הנה אורן אמר.
טוב.
אז אנחנו כבר שם.
אז בוא תשמע סיפור. יושבים חברים... יושבים החברים בוועדה למינוי שופטים, גומרים עם המינויים של השופטים, זה בהסכמה, ואז רואים שיש עוד זמן... ואז אומרת אורית סטרוק, השרה אורית סטרוק, אני מבקשת שאת המינויים של העליון וכולי, כמו שעבדנו יפה עכשיו ועשינו את הדברים בהסכמה, בואו נעשה גם את זה בהסכמה. והיא נענית בצורה חיובית, וכל החדר הגיע למסקנה שאנחנו נעשה את הכל בהסכמה. נגמרה הישיבה, יצאה, היא אומרת, עוד לא הספקתי להגיע למשרד שלי, שזה חצי שעה נסיעה, יש צו מבית משפט עליון, מחייב את יריב לוין לכנס את הוועדה ולבחור בשופט עמית כשופט עליון.
לכנס את הוועדה ולבחור בשופט עמית.
לא, הצו הוא רק לבחור שופט עליון.
רגע, לכנס את הוועדה ולבחור.
ולבחור.
כמה מועמדים יש?
אחד.
אוקיי.
עכשיו.
שיא הדמוקרטיה. כל אלה שצועקים בקרפלן דמוקרטיה, בדיוק לזה הם מתכוונים. מועמד אחד, כמו בסוריה עליה השלום.
כן. עכשיו, מה שיפה בזה... שגם השופטים שנותנים את הצווים, זה שופטים שלפי שיטת הסניוריטי, גם הם אמורים להיות נשיאי העליון באיזשהו שלב. זאת אומרת שהם כולם בניגוד עניינים.
ברור, זה כל היופי בשיטה.
יפה.
היום אתה, מחר אני, כולנו נקבל תקציב.
עכשיו.
כולנו נקבל משכורות עתק.
אתה רוצה עוד דוגמה לאכיפה בררנית? כך עוד דוגמה. אומר הצו בעצם במילים אחרות, לא ייתכן שלא ימנו שופטים. הוועדה צריכה להתכנס על מנת למנות שופטים. אבל מי לא כינסה את הוועדה כמעט שנה ולא יצא נגדה צו? ציפי לבני, הייתה יושב ראש ועדה למינוי שופטים, לא כינסה את הוועדה כמעט שנה, הייתה שרת משפטים, ולא יצא נגדה צו. אז איך זה שבצא נגד יריב לוין יצא צו?
שאלה טובה. מה התשובה? אין תשובה.
אין תשובה. זה לא אותו דבר.
זה אנשים אחרים.
כן, זה לא אותו דבר.
כן? זה אנשים אחרים.
איי, איי, איי.
אבל תשמע, איפה אתה, אתה רוצה לדעת איפה האנשים מותר להם להריץ את נתניהו בלי שהם יהיו ביביסטים?
אין דבר כזה.
באיראן יש.
כן.
באיראן יש, באיראן יש. הכניסו, עשו דברים נחמדים עכשיו. עשו כיסויים כזה על שמות של רחובות.
עם השם של נתניהו.
כן. רחוב ביבי נתניהו. כן, יפה. יפה.
כן,
תאר לך היו עושים, יש לך אומץ לעשות את
השבוע,
זה.
האמת ששמעתי השבוע את טראמפ שמדבר על ביבי נתניהו. אמרתי, איזה חמוד זה שהוא קורא לו ביבי, כאילו, לא פריים מיניסטר נתניהו, אלא
לא,
ביבי נתניהו.
גם ביידן היה קורא לו ביבי.
כן?
כן. אני מזכיר לך שביידן היה בבריאות קצת יותר טובה, כשהוא הגיע לארץ ונתניהו כן, ראש האופוזיציה.
You know I love you.
לא רק זה, הוא לחץ ידיים לאנשים והוא חיפש מעליהם
כן.
את נתניהו ועקף אותם בשביל לבוא ללחוץ לו.
יאיר, ללחוץ לו את היד. כמעט חתך ורידים.
רצה לבלוע את עצמו. מזל שהיה זה סביבו הרבה אנשים אחרים והיה לו מה לעשות.
כן, תקשיב, זה הזוי. מה שקורה עכשיו בארצות הברית, זה ליגה. יש מעל החוף המזרחי באזור של ניו יורק, יש להקות של משהו שלכאורה נראה כמו... איזשהו סוג של אבם, תקרא לזה. אלוהים יודע מה זה. זה כנראה איזשהו עצם...
רחפנים.
לא כל כך, למה לא? כי אומרים שכשמתקרבים לזה, או מנסים לראות על זה, זה מכבה את האורות.
קודם כל, למה שינסו
לראות על זה? רגע, רגע, רגע. זה מכבה את האורות, וזה אף משם במהירות כזאת, ששום מטוס או מסוק לא מגיע למהירויות האלה.
אתה זוכר שפעם הייתה תקופה, היה פעם לפני איזה 10 שנים, היה תקופה שכולם ראו אבאמים בכל העולם, היה כזה איזה חודש שכולם דיברו על חייזרים, היה חודש הזוי כזה, כולם ראו אבאמים בכל העולם, פתאום כולם רואים אבאמים וזה, ומן הסתם זה הגיע גם לישראל. והעניין שבישראל, אנחנו חברה מאוד שוחרת שלום ופציפיסטית, וכשראו חייזרים בישראל, מה עשו?
ירו עליהם!
ברור. אני רואה בפתח תקווה כתבות, אנשים הולכים ויורים בשמיים וכל מיני דברים שעפים. תשמע, זה, אנחנו מדינה מעניינת.
בארצות הברית לכל בן אדם שני יש כלי נשק שם, או ראשון אפילו. יש כלי נשק שם, שם הם יורים
לא,
בלי,
שם אתה לא
בלי הכרה.
בין
בין אמרת בוקר טוב,
אתה
בום,
לא צריך
קיבלת...
בן גביר בשביל לחלק רישיונות לנשק, אתה צריך ההפך, לכל רישיון לנשק יש 3 אנשים שם, נראה לי. זה שם הזוי לגמרי הסיפור. אתה קונה את הנשק בוולמארט, כאילו.
רק בגלל זה שווה לטוס לארצות הברית.
זה משהו, זה משהו הזוי. אתה הולך, קונה שני במבה ביסלי ואיזה בקבוק תבערה ואיזה בזוק, הטיל כזה, טילי בזוק, טילי כתף. מה העניינים איתך?
ותביא לי גם 2 טנקים לארוחת צהריים.
כשהם שמים את השלט, כאילו, משיג גבול, אסור להשיג גבול וזה.
כן, הם רציניים.
זה נותן לך את הפטור.
כן.
כאילו זה נותן לך את האישור.
האמת,
עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
ככה צריך גם להיות בארץ. ככה צריך להיות בארץ. כשאתה קם בלילה ואתה רואה מישהו מטייל לך בבית...
הלכת להביא את הכדור, את הכדור שהילד זרק לגינה של השכן.
אל תיכנס לגינה של השכן.
אתה מקבל כדור בין העיניים.
כשאתה קם בלילה ורואה מישהו שמטייל לך בתוך הבית, זכותך לתת לו כדור בראש.
אלא אם כן, זה אנשים אחרים.
תלוי מאיזה צבע, אתה אומר, סוג, צבע, זן.
תלוי מי פורץ למי.
אם הם מדברים בחד ועין, חד ועין.
ואז כן, זה ברור. כן, כן. אנחנו מאוד אופטימיים היום.
היה חוק הזה של שי דרומי, ראיינו אותו אצלנו.
נכון.
וואה, זה היה ממש מזמן.
נכון. תשמע, זה סיפור גם.
איזה זקנים.
בן אדם קם בלילה, רואה את הפורץ, עובר עליו אירוע, יורה בו וזה וזה וזה, ואז חודשים אחרי זה הוא צריך להוכיח את חפותו.
תשמע, כל אחד שנכנס לבית, אני אגיד לך בכנות.
תראה, הוא לא נכנס לבית, הוא נכנס לאוטו.
אני גר בכוכב העיר.
זה בעיה שלך.
על יד המשולש.
כן.
300 מטר...
משולש ברמודה.
300 מטר מקלקיליה.
כן.
אם אני קם בלילה, חס ושלום, חס ושלום, ורואה דמות, מטיילת לי בבית, במיוחד אם זה באזור של החדר של הילדים.
לא, זה בעיה.
אני לא חושב פעמיים.
זה בעיה.
לא חושב פעמיים.
זה בעיה, ותשמע, אין הרבה מה לעשות פה, זה בעייתי העסק.
כן, אני יודע, בעייתי.
רוצה לחזור לדבר על החייזרים, עדיף?
עדיף לדבר על החייזרים.
עדיף לדבר על החייזרים.
איפה היינו? אז יאיר לפיד.
מעניין שהחייזרים הגיעו יחד עם טראמפ.
הגיעו יחד עם... טראמפ אמר לראות בהם, אגב.
בחייזרים?
הוא חזר בו, כן. אבל בהתחלה הוא אמר שצריך לראות בהם. תשמע, זה הזוי, לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה, כי זה טס יותר מהר ממטוס או מסוק. זה לא משהו שמכירים את המהירות של הטיסה שלהם, הם פשוט עפים במהירות, וזה מוזר, כי הם באים בלהקות, והם נמצאים שם מעל אזורי אוכלוסייה. נורא מוזר.
אתה זוכר שמישהו אמר מלחמת עולם שלישית?
יכול להיות איטיפון הום?
לא, יכול להיות שזה איזשהו כלי נשק ניסיוני חדש של החברים שלך מרוסיה.
אז לגבי זה דווקא מדברים על זה, אני לא יודע עד כמה זה נכון, שצפו באיזושהי ספינה איראנית שנמצאת לא רחוק מחופי ארצות הברית, שאולי היא מפעילה את הדברים.
אני מזכיר שהאיראנים אמרו לפני איזה חודש שיש להם איזשהו נשק, שהם שומרים אותו עדיין בסוד, והם לא חושפים אותו, וזה נשק משנה מה שנקרא Game Changer.
גם לנו יש.
בסדר, אבל הם אמרו את זה...
Game Changer.
הם אמרו את זה, ותשמע, יכול להיות, אי אפשר לדעת. מעניין.
זה באמת מעניין.
נשאר לנו איראן, ונשארה לנו טורקיה. זה שחקן חדש שהגיע.
תקשיב, הטורקים...
הם עכשיו שכנים שלך.
הם ממש בעיה.
הם עכשיו שכנים.
הם אוהבים בעיה, במיוחד לאחר האיום של ארדואן נגד ישראל, שהוא יפלוש אליה.
עכשיו יש לו מאיפה.
כן.
חשבנו שיש לנו שקט בסוריה, הגיעה טורקיה.
תקשיב, אני חושב שאנחנו
לא משעמם לנו פה.
לאמץ את הקורדים ולאמץ את הדרוזים.
אסור לך להתערב.
בטח שתתערב.
אסור לך, אתה רוצה לקחת שטח? קח שטח. אל תתערב ואל תעזור לאף צד.
בשנות ה-70 של המאה הקודמת שלחו את גנדי, רחבעם זאבי, לעיראק בשביל לאמן את הקורדים. וישראל מכרה להם נשק.
ואיפה זה עזר לנו?
עכשיו אולי זה יעזור.
זה לא עזר. אסור, אם ההיסטוריה לימדה אותנו דבר אחד, במאבק בין עמים, בין זה במזרח התיכון, אל תתפוס צד, אל תתערב. שב בצד, פשוט לא להתערב. אתה רוצה לקחת שטחים?
אתה יכול להגיד...
אתה רוצה לקחת שטחים מסוריה? קח שטחים מסוריה כמה שאתה רוצה.
אתה יכול להגיד, במאבק בין איראן ליוצאי אל-קאידה, אל תתערב כי זה לא מענייננו. אבל אתה לא יכול להגיד...
זה יכול להתהפך עליך בשנייה.
במאבק של הקורדים לעצמאות...
יכול להתהפך עליך בשנייה.
אני מזכיר לך, הקורדים זה הצד השני של ארדואן.
אין צד שני פה. יש פה מאבק בין עמים, שכנים שלך, אתה לא רוצה להתערב.
אגב, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הסכמי סייקס-פיקו...
תקשיב, הבעיה פה...
הקורדים זה העם היחידי שלא קיבל עצמאות.
אני יכול לתמוך בהם ולמחוא כפיים, אבל אתה לא שולח לו נשק, לא חיילים, לא תחמושת, לא כלום. אתה לא מתערב. זה הכלל הגדול במזרח התיכון.
אני אומר עוד פעם, הקורדים מאז ומעולם היו קרובים למדינת ישראל.
אני אשמח
מאוד. מאז ומעולם.
אני אשתה אתם קפה כשמסיימו את המלחמה, אבל לא להתערב. לא להתערב, בשום אופן.
לא מסכים.
אתה היית שולח את הבן שלך לעזור לקורדים להילחם בטורקים? לא.
לא להילחם בעצמו, אבל לאמן אותם.
לא, בשום אופן לא.
למכור להם נשק.
בשום אופן לא.
למה? מלחמת איראן-עיראק, ישראל מכרה נשק גם לאיראנים, גם לאיראקים.
ואיפה הנשק היום? זהו, שכשהסתיימה המלחמה, לקחו את הנשק, וכמו האפוד הזה, הווסט, שמו אותו בצד והתעלמו ממנו?
האמת שהנשק הגיע לחיזבאללה.
יגיע נגדך בכל מקרה.
גם, אגב, גם השיטות, בזמנו ישראל הייתה מאמנת את הצבא האיראני.
נכון.
לפני המהפכה. ואחרי המהפכה, מה שקרה, שאותם אנשים שצהל אימן אותם, הלכו לאמן את החיזבאללה, וגילית שהחיזבאללה נלחם נגד צהל בשיטות של צהל.
אז שוב, אורן צודק. לא מתערבים, מלחמה לא שלך, אל תתערב. אתה יכול לשבת בצד למחוא כפיים, להגיד להם, אתה צודק, אתה לא, סבבה. לא מתערבים. לא נכנסים, לא נשק, לא נעליים, כלום.
יש לנו גם אינטרס שאבל להתערב מצד שני. מה עם צדה למשל, אם לא היינו לוקחים אותם לצידנו, אז היו בחיילי צהל.
ואיפה זה עזר?
אף אחד לא אמר שאהוד ברק היה צריך לנטוש אותם כמו שהוא נטש. אבל זה עזר מאוד. צדל עזר מאוד לחיילי צהל.
כל ההתערבויות שהיו במזרח התיכון, אם זה ארצות הברית.
היו הרבה הרוגים בצדל שבאו במקום חיילי צהל.
תראה מה ארצות הברית עשתה עם אל-קאידה, אל-קאידה התהפך עליה. אל-קאידה זה ארצות הברית. היא אמנה, כן, היא ממנה, נכון. היא עשתה הכל. וזה יתהפך. תמיד זה מתהפך עליך, לא להתערב.
נו טוב, שולמית, אני אגיע לארוחת ערב.
אתה ואנשים אחרים, נזכור, כל מי שפוגע בכם, אתה אומר לו, אנשים אחרים. זה נורא, זה כלל כזה יפה. אתם אנשים אחרים.
אתם אנשים אחרים, כן.
בדיוק.
זה פשוט הזוי הדבר הזה, אני אומר לך. כמה שאתה שומע את זה, זה נשמע הזוי.
הימנים האלה.
הימנים מגעילים, פשיסטים. הבעיה עם הימנים האלה. כן, טוב.
שוין.
יאללה, אורן, אנחנו נתראה בשבוע הבא, בעזרת השם, יום רביעי בשעה 8.
אולי נראיין אנשים אחרים.
אולי, כן, אולי. אולי באמת יהיה לנו את מי... זה, גנבו לנו ערוץ 14. חבר'ה, זה לא בסדר. נעשה שבוע, שבוע, כמו שאורן הציע. יאללה, שיהיה לכם
חג שמח.
שבוע מקסים, חג שמח, מתי מדליקים.